חברים שלך אתה
כן. הגמרא במסכת מגילה דף חי אומרת דרש רבי יהודה איש נבוריה, מה תכתיב לך דומיה תהילה אלוהים בציון ישולם נדר. לך דומיה תהילה אלוקים, מה הפסוק בא ללמד אותנו? אומר רבי יהודה עליו השלום, כמה צריך להיזהר שאדם צריך לשמור את פיו מדיבורים. שמה דקולה משתוקה. הרפואה של כל הדברים בעולם, שאדם יוחז מידת השתיקה. מה זה מידת השתיקה? כמה שפחות מילה ידבר, יותר טוב לו. כיוון שרבותיי, אנחנו נמצאים בעיצומם של ימי השובבים. כבר אנחנו בשבוע השני. והרבה שואלים מה צריך לעשות בימים האלה. האמת שכבר הגאון מווילנה כתב, ולא רק הוא, עוד לפניו, ראשונים וטובים וראשונים, שלא זה העיקר התעניות, הסיגופים, וכן גם תעני דיבור שעושים. יפה, אשריהם ישראל. לא חס ושלום, באנו להעביר ביקורת, אבל אם אדם לא מתקן את מעשיו, ולא שומר פיו ולשונו, לא עשה ולא כלום. כי דבר ידוע, איפה המקור? תדעו, המקור קדמון מאוד, לפני הזוהר. רבי שמעון מביא את זה בשם ספר יצירה. ספר יצירה, אצלנו מיוחס, כך כותב הרמק, שחיבר אותו אברהם אבינו עליו השלום. והוא כותב, ברית הלשון וברית המעור מכוונים זה כנגד זה. יש לנו בראש גם כן שבע ספירות, שהם שתי האוזניים, שני העיניים, שני נקבי החותם והפה. ולשון, כך אומר אברהם אבינו עליו השלום, ולשון מכריע ביניהם. שתי אוזניים, אחד לימין, אחד לשמאל. אחד לטוב, אחד לא טוב. שני עיניים, למה שני עיניים? חכמי המוסר אומרים. ואחד שאני אראה את הגרעונות שיש לי. החסרונות שאני צריך לתקן. בעין השנייה שאני אראה את היתרונות שיש לחבר שלי. אבל הבני האדם החליפו את התפקידים. בעין אחת רואה את היתרונות שלו, ובעין השנייה רואה את החסרונות של האחרים. מי המכריע ביניהם? לשון. כלומר, כמה שיסתכל בעיניים בתורה, כמה שיקשיב באוזניו בתורה, וכמה שישמור את חותמו, וגם זה כולל גם לא יתחב את האף שלו איפה שלא צריך. זה לא סתם אומרים, זה ספר, מדרש פליאה אומר שהחותם הוא הראשון שנכנס לגן עדן. ואיברי האדם, איזה עבר נכנס ראשון? האף, החותם. הם הגויים קוראים לזה אף, וחרה אף השם בהם, אבל אנחנו קוראים לו חותם. ואחר כך יש בגוף עצמו שתי זרועות וגוף, שתי ירחיים וברית קודש ביניהם. כמה ברית קודש יקרה, כמה היא חשובה, אבל היא תלויה בפה. כל עמל האדם לפיהו, שאם אדם שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. כן אומרת הגמרא, שמה דקולה השתוקה. הרפואה של הכל, מוצא רפואה לשובבים, שתיקה. פחות מילה. כמו שאמרה הגמרא על הפסוק, האומנם אלם צדק תדברון. מהי דכתיב האומנם אלם? אומנם אומנות. מה אומנותו של אדם בעולם הזה? אלם, יעשה עצמו כאילם, לא ידבר. יכול אף בדברי תורה כן? אז אם תגיד לא ידבר, גם דברי תורה לא ידבר? תלמוד אומר צדק תדברום. צדק, זה דובר צדק, מגיד משרים. זה דברי תורה שנקרא צדק, צדק יד לחון. אז זה הצדק, עד רבה. ידבר וידבר וידבר. אבל בדברים בטלים, זהר מאוד האדם שלא יוצאים מפיו, כל מילה מיותרת זה דבר גרוע. יש דברי מרן הבית יוסף עליו השלום, זכותו תעמוד לנו. מרן, אמרתי לכם כבר, חסיד גדול היה, כמו הרמב״ם. הרמב״ם, יש הרבה טועים בו, עושים שהוא מקל או שהוא כותב רק את ההלכה, נכון? כך כותב בנו רבי אברהם עליו השלום, היה לו בן יחיד, הרמב״ם היום הפטירה שלו, שתעמוד בתפילה עלינו ועל ישראל. הבן שלו היחיד, רבי אברהם עליו השלום, עליו השלום, כתב ספר המספיק לעבודת השם, הוא כתב אותו בערבית, תרגמו אותו מערבית לעברית, אל-כאפיה לעבדת אללה, המספיק לעבודת השם. איזה דברים אנחנו אמורים להתנהג בהם בשביל לעבוד את הקדוש ברוך הוא. והוא כותב על אביו, אפילו שאבי היה כותב מה שכתב, הכל כתב רק להלכה, אבל הוא לעצמו החמיר בכל. אחד הדברים שהוא כותב, תבילה במקווה, אז היו טובלים מים קרים כל בוקר, תהיה לך בחורף הקר, אפס מעלות. הרמב״ם מימיו, כך אומר בנו מעיד עליו, מימיו לא הפסיק תבילה במקווה. אף על פי שהוא כתב בספרו, שבימינו באת לתקנת עזרה, למה? דברי תורה לא מקבלים תומה. בזמן הגמרא, עזרה הסופר, עוד לפני הגמרא, בזמן המשנה, תיקן תבילה לבעלי קריין. מי שיצא ממנו תומה מגופו, גזר עליו עזרה הסופר, שלא ילך להתפלל, לא ילך לעשות שום דבר שבקדושה, עד שיתבול במים. כדי שאנשים ישמרו את עצמם בטהרה. באה אחר כך הגמרא, מפלפלת שמסך ברכות, אם בטלה תקנת עזרה או לא בטלה תקנת עזרה. מסקנת הגמרא שבטלה, ביטלו את תקנת עזרה, כיוון שלא כולם יכלו לעמוד בזה. והיה מעשה הגמרא מביאה לפני רבי יהודה, שהיה תלמיד אחד, היה בא בבוקר, אמר לו, לא תקרא, היה מגמגם ואומר, לא אומר את המילים, חצאי מילים. אז הרגיש בו שהוא מסכן, הוא עוד לא טבל, הוא צריך לטבול, והיו נהגים לחכות עד הערב, עד שיתהר. גער בו, אמר לו, דברי תורה לא מקבלים טומאה. שנאמר הלא קודם אריקה אש נאום השם, חופתי שיפוצץ צלע, אש מקבל טומאה? לא. אז לכן גם התורה היא נקראת אש, עד רבה, היא שורפת את הטומאה. הלא צריך לחשוש. אז הוא, עליו השלום, בכל זאת הרמב״ם, היה נזהר, כן לטבול. אותו דבר מרן הבית יוסף. מה שכתב בשולחן ערוך, כתב להלכה. שנדע כמו מי ההלכה. פעמים פוסק כהרשב"א, פעמים רוב פעמים כהרמב״ם, פעמים כהרי, פעמים כהראש, או איזה עם דבר אפילו שלא נזכר בדברי הראשונים הללו השלושה הפוסקים, נזכר בדברי האחרים, פסק כמותם. מרן השולחן ערוך, הרבה פעמים ראינו שהכריע כדעת הזוהר. הרבה דברים, שלמעלה מ-40 מקומות מרן הבית יוסף פסק כדעת הזוהר. אבל הוא עצמו לעצמו היה מחמיר. ואיפה אנחנו רואים את זה? בספרו המגיד, ספר מגיד משרים, ספר מאוד קדוש. וכדאי מאוד ללמוד בו בימים האלה. כמה שאדם יבין, אומנם רובו כתוב בלשון ארמית, לשון תרגום, יש בו דברים נפלאים מאוד. שם בפרשת לשלח, מרן כותב בספר המגיד, תרם שתוציא דברים מפיך, תחשוב, ותדע האם אפשר זולתו. זאת אומרת, האם אני יכול להסתדר גם אם לא אגיד את המילה שאני עומד להגיד. כך הוא חושב אומר. והיה, אם אתה מסופק, אני צריך להגיד את זה או לא צריך להגיד. ואחר כך אומר, חבל שלא אמרתי, לא. אומר, אם אתה מסופק, אל תוציא מפיך את אותו הדבר. ותחשוב שזה כמו ברית קודש. כמו שברית קודש, חס ושלום, השם הצילנו. שאף אחד לא יבוא לידי איזה תקלה, אם אדם בא לידי תקלה, איזה אבון קשה זה. כך גם הדיבור, שאדם מוציא דבר מיותר מפיו, מחלל בריתו, חס ושלום, מחלל דיבור שנתן לו השם יתברך. בכל כך למה? אומר אברבנאל עליו השלום, ידוע שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם ארבע מיני בריאות, שהם הדומם, הצומח, החי, והמדבר. הדומם זה כולל כל האבנים, הסלעים, העצים, המים, המתכות, כולם נקראים דוממים. הרים וגבעות, כל מה שיש באדמה וביצירה, ולא רק זה, אפילו שמש וירח נקראים דומם. וכגמרא, הכל היה מן העפר, ואפילו גלגל חמה. זאת אומרת, אם המדענים רוצים לדעת, אז שבבקשה, אנא יפתחו שם את הגמרא ויראו שגלגל השמש זה עפר. רק זה לא אפר שלנו, זה אפר סוג אחר. אז הכל היה מן האפר. ולכן העתיד לבוא, מה כתוב? והאפרה לבנה ובושה החמה כמלאך השם צבאות בירושלים. כבר השמש לא יהיה. לא נצטרך שמש. לא נצטרך ירח. אלא יהיה הקדוש ברוך הוא יהיה האור שלנו, כי השם ילך מאור יומם. אז היום השמש, אנחנו היום צריכים אותה בשביל חימום, בשביל תאורה, בשביל קרינה של כל מיני דברים, הלבנת כביסה ועוד ועוד ועוד. לעתיד לבוא? מה זה לעתיד לבוא? אה? מחר בבוקר. לא, יבוא, לא צריך עוד שמש. השמש תתבטל, הירח התבטל, האדמה תלך, לא צריך את האדמה הזאת, יהיה הכל רוחני, לא רוחני לגמרי, אבל יהיה אדמה, סוג אדמה כמו בגן עדן. ושמש, וכי בגן עדן יש להם שם שמש וירח? לא, הם מעל השמש. אז יהיה להם שם, יהיה לנו, לנו פה, יהיה אור גדול מאוד. אז אם כן זה נקרא דומם, אחר כך ברא השם צומח, זה כל סוגי הצמחים. זה מדרגה יותר גבוהה. ארבע מדרגות. מדרגה יותר עליונה מהם, זה הבעלי חיים, כל סוגי בעלי החיים. הן אלה אשר רצים השורצים על הארץ, רמס האדמה, הן החיות והבהמות, הטהורות ושאינם טהורות, והן המעופפים למיניהם, כל בעל כנף למיניהו, זה כולל הזבובים והיתושים והיבחושים והברגותים גם. הלו בשולחן ערוך מביא, שמה שאם מותר להרוג זהו יתוש בשבת, הוא קורא נקרא ברגותי. כך שמו. אז אם כן, כל אלה נקראים בכלל בעלי החיים. אחריהם, מעליהם, כולם ברא אדם שהוא המדבר. אבל מי זה האדם המדבר? האדם המדבר זה רק היהודי שמדבר לשון הקודש. ולמה? הרי גם הגויים מדברים, מה? פרלה פרנסה, והוא מדבר אנגליש, והוא מדבר סינית, אתה בכלל לא מגוד לתשמע לשונו, זה עליו נאמר. אתה לא יודע מה הוא אומר. והתאילנדי אומר, זה כמו צפצופי עופות. זה לא דיבור שפועל. דיבור שפועל זה רק בלשון הקודש. השיחות שלהם זה לשון חול. זה כמו העוף, יש לו קול כזה זה הזעקה, קול כזה זה הרגעה, קול כזה אני רעב, קול כזה אני צמא, קול כזה אני לא רוצה עוד לאכול, וכן אז זה הדרך. ככה יש להם גם כן כל מיני סימנים ואיתותים בשפות שהם ממציאים. אבל מה נקרא דיבור? במה השם ברא שמיים וארץ? שנאמר, מדבר אדוני שמיים נעשו, וברוח פיו כל צבעם. ויאמר אלוהים יהי אור, ויהי אור. ויאמר אלוהים יהי רקיע בתוך המים, ויהי מבדיל בין מים למים. וכן זה הדרך. כל מה שדיבר השם, הכל בלשון הקודש. עשרת הדיברות, התורה הקדושה, במה ניתנה לנו? בלשון הקודש. וידבר אלוהים את כל הדברים האלה למור, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתי חמרת מצרים בית עבדים. וכן זה הדרך. אז אומר הדיבור, כמה הוא יקר. מפה אדם ידע שבדיבור הוא בורא עולמות, כמו שאמר הזוהר הקדוש. לקמיד לה דאזלה ורקניה. אין אפילו כל אחד או דיבור אחד שהולך לחינם, לריק. כל הדיבורים נמצאים כאן. עכשיו למה יש מצווה? משל מי שלמד תורה, תמיד חכם שלמד תורה. הוא לא עלינו הלך לעולמו. איפה מספידים אותו? כתוב בהלכה, באותו בית מדרש שהיה לומד, שם מספידים אותו. למה? שזה המקום שהוא היו רגילים לבוא לשם, לפי הפשט. אבל הזוהר הקדוש כותב טעם אחר. אומר דבר יותר עמוק, שאדם שלומד תורה, הוא היה מתפלל נגיד באיזה בית הכנסת, 30, 40, 50 שנה, ואפילו 10 שנים, ואפילו שנה אחת. הקולות שהיו יוצאים מפים נמצאים בחלל אותו מקום ולא נאבדים לעולם. והדיבורים שיוצאים מפיו של דברי תורה, של דברי תפילה, נמצאים בחלל אותו בית הכנסת או בית המדרש או אותו בית שהיה לומד שם. ועכשיו כשבאים שם ולומדים תורה או מספידים אותו שם או אומרים דבר שמועה מפיו, מתלבשים הדברים האלה באותם קולות שלו ועולים למעלה, מעלים אותם לשם. זה שאמרנו עולים למעלה, אומר הזוהר, לא תחשוב שעולים ודי, לא נמצאים פה עוד. לא, הם נשארים פה עד תחיית המתים. הקולים למעלה הכוונה עושים פעולות. זה הסיבה שכשאדם אומר דברי תורה, אז כלומר אותם דבר בשם אומרו. אמר רבי לעזר, אמר רבי חנינם, כל האומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם שנאמר, ותומר אסתר למלך בשם מרדכי. אז היא זכתה אחר כך, שעל ידם נגאלו עם ישראל. אז זה גם כאן אותו דבר. עכשיו יוצא איפה, תראה כמה הדיבור הוא חשוב, מה הדיבור פועל, פעולות נשגבות. אומר אברבנאל, מפה תראה, שמה שמפדיל את האדם, זה גם דברי רבנו בהי בפירושו על התורה, שמה שמבדיל את האדם מבעלי החיים, זה הדיבור. הבעל חי ידוע, מבחינת הילוך, הליכה, הוא הולך על ארבע. אדם הולך בקומה זקופה, הולך על שתי רגליו. הבעל חיים לא מסתכל לשמיים, אבל האדם מסתכל לשמיים. ואיפה ראינו? כך כתוב בדניאל, אחרי שנבוכדנצר נענש, שם רשעים ירכב, והפך להיות כלב חוץ מכבודכם. שבע שנים היה מסתובב ביערות ובג'ונגלים, ובכל מיני מקומות בטח עכשיו מחפשים הארכיאולוגים איפה הוא היה בדיוק, והיה מטייל שם, כלב היה, והיה סובל, וכך מובא בספר דניאל, פרק שלם מתאר אותו, ואמר, בדיין, בערו יומיה, אחרי כמה שנים, אחרי כמה ימים, ענה נבוכדנצר, הוא מדבר, הכלב אומר, עיניי לשמיה נטלית, ומנדעה יטוב עליי. פתאום יום אחד, הוא היה מרגיש שהוא בן אדם ממש, רק הוא שומע, הוא שומע את כל מה שמדברים, אבל הוא בדמות כלב, כולם בורחים מפניו. כלב רע, רע, היה טורפת, לא כלב של כאלה, פודל של אלה של... אני יודע איזה צפון תל אביב הם עצמם זה. אומר אלה, זה מהסוג השם ישמור. הוא הרים את ראשו לשמיים, קיבל את השכל של בן אדם. עיניי לשמיה נטלית ומנדעה יטוב עליי. חזר לו שכל של בן אדם. תראה כמה הבן אדם שהוא מסתכל לשמיים, כמה זה חשוב. רבנו הארי כתב, לא רק מה שהגמרא שאסור להתפלל בבית שאין בו חלונות, שצריך שיהיה לו חלונות לתרקיע שנאמר, וכבין פתיחן לבעידליטה נגד ירושלם. מי זה דניאל הראשון שבנה בית הכנסת בעולם? זה היה דניאל, שהוא בביתו של נבוכדנצר הרשע. העלייה בגג שם, בנה לו גלריה, ובנה שם חדר שהיה מתפלל שם, ועשה לו חלונות מול ירושלים. כדי שיסתכל לשמיים, אומר רבנו ארי, גם בלימוד תורה, אנחנו צריכים חלונות, כדי שאדם מדי פעם שלומד תורה, הוא צריך קצת שכל, צריך קצת הבנה, צריך קצת מחזוריות, שהמוח קצת יפעל, ואדם יזרום לראש כמו שצריך, יסתכל לשמיים, הרים השמיים וישאב משם רוח קדושה, כמו שאמר דוד, כראה שמך, מעשה אצבעותיך, ריח וכוכבים אשר כוננת. אז זה המעלה של האדם, אבל בפה הדיבור הוא המכריע ביניהם, מי שאומר ספר יצירה. הדיבור זה הדבר הכי יקר, הכי חשוב שיש לנו. לכן, הגמרא אומרת שחס ושלום, אילם, זה כמו לא נצטרף למניין, זה כמו השם ישמור, כי הוא לא יכול, אין בו כוח הדיבור. אנחנו צריכים בתפילה תשעה עונים, שעונים אמינים. כמה הדיבור חשוב? והרהור קיים עלן, לאו כדיבור דמה. אם אדם ירהר רק קריאת שמע בליבו, ולא הוציא מפיו קריאת שמע, לא יצא ידי חובה. אלא, כך נפסק בשולחן ערוך, שאם חס ושלום היה במקום מתונף, חלילה בכלא או באיזה מקום, שהוא לא יכול להגיד שם, הגיע הזמן קריאת שמע, זה ירהר בליבו. והנה חינם, אם תוך הזמן של החיוב, יצא משם והגיע למקום, שיכול שם להגיד דברי תורה, יחזור ויאמר. אבל זה רק במקרה חירום, התירו. אבל עליו הכי הרהור לאו כדיבור דמה, לא מועיל. וגם עוונות, רק עבודה זרה, הגמרא אומרת, המחשבה נצטרפת למעשה נחשבת בעוון כמעשה, שנאמר למען תפוס את בית ישראל בליבם. על מה הוא מדבר שם הפסוק? הוא מדבר על עניין של עבודה זרה. אז זה כן נחשב, מחשבת עבודה זרה נחשבת כמעשה. שאר הדברים לא. אבל מחשבות טובות, כן וכן, נחשבים למעשה. מחשבה טובה מצרפה הקדוש ברוך הוא למעשה. מחשבה רעה אין מצרפה למעשה. אז אם כן, מכאן ראינו קדושת הדיבור, כמה היא חשובה. ועתה נחזור למשנה באבות, שמאי אומר, אהוב את המלאכה, ושנא את הרבנות. אמור מעט, ועשה הרבה. שמאי עליו השלום, שמאי הזקן, היה יותר מבוגר מהלל. אבל הם היו חברים, הם היה ביניהם אהבה. אחר כך התלמידים רבו ביניהם. כבר אומרת שרבו ביני תלמידי שמאי ותלמידי הלל, שלא שימשו כל צורכם, לא הקשיבו טוב לדברי רבותיהם, רבו מחלוקות בישראל. אבל הם, שמאי והלל, קוראים אלו ואלו דברי אלוהים חיים. השמאי אומר, אהוב את המלאכה, ושנא את הרבנות. מה זה רבנות? לא רבנות, הכוונה רבנות ראשית, רבנות איזה. רבנות שררה. אל תחפש להיות תמיד מפקד, תפקיד, מנהל, מנכ״ל, סמנכ״ל, אני יודע מה. לא, תהיה איש פשוט, איש רגיל. אהוב את המלאכה. שנא את הרבנות. עשה את תורתך קבע ומלאכתך עריי. כלומר, עיקר העבודה שלו ביום זה לימוד תורה. מלאכה, בסדר, הוא גם עובד, אבל עיקרו לומד. ומה אומר אחר כך? אמור מעט ועשה הרבה. אל תדבר הרבה. מאיפה למדנו? אומרת הגמרא, אברהם אבינו עליו השלום, שבאו אליו המלאכים, כמה מכניס אורחים גדול היה אברהם אבינו. אמר להם, יוקחנה מעט מים, ורחצו רגליכם, ישענו תחת העץ. אחר כך אמר, ויקחה פת לחם, וסעדו לי בכם, רק לחם, כיכר אחד של לחם. והוא הולך לשרה ואומר למערי שלו שאים כמחסולת לושי ועשי עוגות ולבקר רץ אברהם ויקח בן בקר אחבתו ויתן על הנער שלושה עגלים שלוש לשונות בחרדל ואיזה מעדנים הביא אמר מעט עשה הרבה אומר כך תאמר אומר וכך גם כן יזהר האדם אומרת הגמרא בנדרים וזהיר בנדרים שאל תוציא מפיך הדברים יותר מדי זהר מאוד מאוד ותמדוד את מה שאתה מוציא מהפה, מילה אחרי מילה, אות אחר אות. וטוב שלא תידור, ושתידור ולא תשלם. מדוע? חס ושלום, אדם נודר, ואחר כך לא מקיים את נדרו. עובר על מוצא שפתיך, תשמור ועשית, השם יצילנו. לא רוצה להגיד איזה עונשים נוראים יש לו. אשתו מתה עליו, בעבו נדרים, אחר כך בניו שהם קטנים לא עליכם, השם ישמור, ככה אומרת הגמרא על הפסוק, למה ייקח משכביך, זה אשתו, וחיבל את מעשה ידיו, השם הצילנו, זה ילדיו, לא עליכם. אז כמה נדר הוא צריך זהירות מכאן, ולמה? דיבור. כשאדם דיבר, פעל פעולה. וזה תדעו מקורו בדברי הרמק. הביא את זה הרב ראשית חוכמה, בשם רבנו משה קורדבירו. כתב כך. כשאדם נגיד עלה, בא לבית הכנסת, לקח פתיחת האכל, לקח איזה עלייה, והוציא מפיו 26, 101, 202, אמר מה שאמר, בורא מלאך בשעת הדיבור. אין דיבור סתם. בורא מלאך. אבל המלאך הזה אין בו נשמה ולא רוח. מעשה מלאכים אין להם נשמות, רוחות. אין בו רוח, לא יכול להתנועע. גולם, נשאר גולם. מחכה המלאך, כשהאדם ילך וישלם את נדרו ויפרע את חובו, אז נותן בו רוח. והמלאך הזה יכול לבוא ולעשות פעולות נפלאות לטובת האדם ונהיה סניגור שלו. כמו שאמרה הגמרא, עשה את מצווה אחת, קנה לו סניגור אחד. בר מינן, אוי לו, עשה עבירה אחת, אוי לו שקנה קטיגור, שם הצילנו. אז זה אותו מלאך נברא בדמותו של האדם. ושמו כשם המצווה, כך אומר הרמק. עשה מצווה תשווה בית הכנסת, זה בין המלאך שקוראים לו בית הכנסת. עשה מצווה תימוד תורה, זה מלאך שקוראים לו תורה. כך שם המלאך, מלאך צדקה, מלאך מזוזה, מלאך ציצית, מלאך תפילין, וכן על זה הדרך. כמו שמובא, רב חמדת ימים מביא, בשם הקדמונים. היה מעשה איזה איש אחד באיטליה, מעניין, זה גם היה באיטליה, זה עניינה דיומה. שהאיש הזה, יום אחד היה יושב בביתו, ובא אליו איזה איש עני. אמר לו, יש לי ילדים בבית, רעבים, אין לנו אוכל. צדיק הזה, האיש הזה, עשיר גדול היה, אבל היה בעל חסד. מיד ציווה לאשתו לקח את כל התרנגולת שהיא הכינה לו, עם האורז ועם התוספות ועם המילויים והכיכרות לחם והחמוצים וגם המנה האחרונה, הכל עטף לו, הכל נתן לו, והוציא מכיסו מתנה הגונה של כסף, מעות, אמר לו, כך שיהיה לך גם בשביל המשך השבוע ובשביל שבת גם. והלך העני הזה, ברך אותו תומוס של ברכות, היה הולך. זה העשיר, אכל מה שאכל, יש ברוך השם בית של עשירים, לא חסר מה לאכול, יש אוכל בשביל שנה שלמה. קיצור הדברים, זה העשיר הזה, אחרי שבוע נסע באונייה, והאונייה חישבה להישבר, נשברה ממש, טבעה בים. והנה הוא רואה תוך כדי התביעה את דמות העני הזה שהוא הציל אותו, באה ומושה אותו מהמים ודוחפת אותו לאיזה מקום ויעלו אותו לחוף. זה שתומם, מה זה העני הזה? זה בן אדם, רוח, מת, נשמה, מה זה העני? אני מכיר אותו מהעיר שלי, מה הוא עושה פה? איפה מדינה אחרת, ארץ אחרת, בים? מה הוא עושה באמצע הים? מי הכניס אותו בלב ים? מאיפה יש לו כוח לחלץ? והביאו אותו לעיר, חסו עליו אנשים, הביאו לו, החליפו לו הבגדים, הרחו אותו אצלם, והוא איש עשיר, יש לו ממון, ממונו היה איתו, לא ניזוק. ישב שם, הלך לבית הכנסת בשבת, לברך הגומל על ההצלה שהייתה לו, אבל ניגש לחכם, אמר לו, רבי, תסביר לי מה זה הדבר? העני הזה ראיתי אותו. אמר לו, זה העני? מה היה לך איתו? סיפר לו שהוא היה אצלי, נתתי לו לאכול. אמר לו, זה המלאך שנברא מהמצווה שעשית. הוא שבא להורות לך וגידו לך מהשמיים, אהבו אותך, סימן שאתה איש צדיק, שזכית לראות את המלאך הזה. שבא אליך באותו דמות של אותה מצווה שאתה עשית, והוא שהציל אותך. כך מהזוהר הקדוש כותב, שדע האדם, חושבים ליד אינשה, על מה התקיים? לא יודעים על מה העולם עומד. אדם מקיים מצוות, אדם בונה בית, אדם הולך ברחוב, אדם מצליח בעסקים, אדם בא לומד תורה, מבין את התורה, מגיע בשלום לביתו, חושב שזה דבר טבעי, דבר של מה בכך, דבר של יום יום, והוא לא יודע כמה מקטרגים יש עליו בכל צעד ושעל. כמה מקטרגים השם הצילנו. והקדוש ברוך הוא שולח לו מלאכים ששומרים עליו, מלווים אותו, וסוללים לפניו את הדרך, ומראים לו את המסייעים בעדו, בפרט בקיום מצוות. אומר רבי שמעון, תדע, בכל קיום מצווה ומצווה, שלא יחשוב האדם שזה טבעי. אין שום מצווה בעולם טבעי. עכשיו אנחנו כאן, מי יודע כל אחד מאיתנו איזה הפרעות היו לו לפני שבאנו לכאן. הגענו, מי יודע איזה סיוע בשמיים, איזה זכות, שכן הגענו. אדם לא יחשוב, קם בבוקר, ויש הרבה שהולכים לא קמים, או קמים לא יכולים לזוז מהמיטה, או יש כל מיני אלף ואחת סיבות שלא תדעו. יש כל מיני אנשים, מי יודע מה קורה איתו. הגיע לבית הכנסת, שציצית, תפילין, שומע ברכו, קריאת שמע, עמידה, קדושה, ברכת כהנים, אחר כך ברכו האחרון. איזה תודה צריך להגיד לשם, איזה שמחה שזיכה אותי, יש אחרים שלא זכו לזה. יש סליחה סיוע, אותו דבר למד תורה, וזכה להבין את התורה הזאת, זה לא סתם. ובאו איזה נשמות של צדיקים, ואיתם מלאכים, גם נשמות, וגם מלאכים שמסייעים אותנו בעבודת השם. כבר אמרתי לכם הרשש עליו השלום, עוד מעט מתקרב הפטירה שלו בעשרה לחודש שבט, רבנו שר שלום שרבי, זכותו תעמוד לנו. היה כל לילה בחצות הלילה נותן צדקה, מטבע של צדקה, בעד כל הנשמות של הצדיקים המסייעים אותנו בעבודת השם ביראתו ואהבתו. נותן מטבע לצדקה, כי ידוע כמה הפוסקים העריכו בזה שצדקה למתים עושה רושם גדול מאוד בשמיים. תראו הרמה מה כתב בהלכות יום הכיפורים, וזה בשם מהריל, והראשונים עוד הביאו את זה עוד מאיפה? מספרה, על הפסוק, כפר לעמך ישראל אשר פדית השם, שם בפרשת עגלה ערופה. הספרי שואל, מה זה כפר לעמך ישראל? כפר לעמך ישראל אשר פדית. אומר, לעמך ישראל אלו החיים, אשר פדית, אלו המתים. אפילו המתים בגיהנם, חוץ מכם, או אפילו חוץ מכלות הצדיקים, יש כאלה שנמצאים בגיהנם, שנותנים צדקה בעבורם, מצילים אותם, אומר הספרה, באותה שעה כחץ מקשת. זה מה זה? זה מדהים. באותו רגע שנתת צדקה בשבילו, עשת לו השכבה, נתת איזה מטבע לצדקה בשביל המת, מיד מוציאים אותו מגיהנם, אומר הספרה, כחץ מקשת. וכך לשון הרשב"א בתשובה, יש לו שתי תשובות על זה, פעמיים חזר על אותם מילים, גם בחלק ג' וגם בחלק ז', הרשב"א עליו השלום, בשאלות תשובות שלו, שם שאלו אותו, מה מועיל אם שאנחנו מתפללים על המתים, או מה שאנחנו נותנים בשבילם צדקה, האם יש בזה תועלת? אמר כן, והביא להם את הספרה הזה, שזה המעלה. לא, לא. כל פרוטה ופרוטה, לאמרה הגמרא על הפסוק, פרוטה לפרוטה נצטרפת לחשבון גדול שנאמר, וילבש צדקה כשריין. מה שריין זה? זה השריון שהגיבורים מוצאים למלחמה לובשים. קסקס ועוד קסקס ועוד קסקס. מצטרף יחד ונהיה שריון ששומר עליו, כך זה האדם שנותן צדקה, השריון הזה, זה מגן עליו ומציל אותו מיום הדין. תראה מה המעלה של זה, זה הפלא ופלא. אז אתה צודק, אחר 12 חודש, זה משפט רשעים בגיהנם, 12 חודש, יותר מזה לא. אבל עדיין יש מעלה, הרי מעלה אותו ממקום למקום, ממדרגה למדרגה. אז הוא אומר, בעד המתים, לא יגיד בעד מי, לא יזכיר שמו, אפילו לא מזכיר שמו. אומר בעד המתים, כמו שהגמרא, הספרה שם דורש, אשר פדית, אלו המתים. ועוד יותר, הספרה ממשיך ואומר, עד יוצאי מצרים. מה פירוש? אומר שאדם חוטא, אז גורם בושה ופגם לאבותיו, שמתו. ואחר כך לאבות אבותיו. לאבות אבות אבות אבותיו. עד הראשונים, אלה דור המדבר שיצאו ממצרים, הם יש להם צער שהם רואים איזה מקרה לא טוב. זה הביא על פרשת עגלה ערופה, קרה מקרה רצח. זה ביזיון זה. אז אפילו המתים סובלים בגלל זה. שאומרים להם שם המקטריגים, תראו איזה צצה יש לכם, משהו שלט יצא כזה, עושה כך, עושה כך, עושה כך. עכשיו אנחנו באים ונותנים צדקה, פודים אותם. פודים אותם. אומר פה תראה מעלת הדיבור, הצדקה והמעשים הטובים שאדם עושה, כמה יכול לפדות, כמה יכול להציל, כמה יכול לעשות. כן אמר, אמור מעט, ועשה הרבה. אברהם אבינו עליו השלום, אמר והכחפת לחם, תראה מה שילם לו הקדוש ברוך הוא אחר כך, תן לנו מן במדבר. ושענו תחת העץ, אחר כך זכו שהיה ויורו השם עץ וישליך אל המים. כל דבר ודבר שעשה שם אברהם אבינו, הגמרא אומרת, שילם לו ולבניו. אז אין דבר בעולם שהקדוש ברוך הוא לא משלם כנגדו. לכן צריך להיזהר בזה. עכשיו יש עוד דבר, או, אתה פה, כן שמאי. כן. מה נזכרת ממנו עכשיו? הוא מת מזמן כבר. 3,000 כמעט 3,000 שנה שהוא מת עוד מעט. כן. מה אתה אומר? מה עשה? מה? כל? 7 שנים, נו. נשרפו הבגדים שלו, שהוא הפך להיות כלב. על נבוכדנצר אתה מדבר? אתה ראית כלב עם חליפה? אתה ראית כלב עם עניבה? מה קרה לך, שמי? כלב עם כתר של מלך? בשעה שנבוכדנצר עשה מה שעשה, מיד התהפך דמותו לכלב אמיתי, כלב, עם אוזניים, ועם עיניים, ועם זנב, הכל, ממש, ועושה הו-הו. הכל, כלב אורגינל. בסדר? עכשיו אתה רגוע. אז היה להבדיל רבי דוד הנגיד, הזכרנו את הרמב״ם עליו השלום, ובנו רבי אברהם, מעניין, החוט המשולש לא מהירה ינתק, היה לו נכד, רבי דוד. רבי דוד הנגיד, למה קראו לו הנגיד? היה ראש קהילת ישראל שבמצרים. כי הרמב״ם הרי מושבו היה במצרים, ומסכן הוא הלך שמה, כך כותב הרדב"ז עליו, אנוס על פי גזירת מלכות, כי הוא עצמו כותב בספרו שאסור לרדת למצרים. והוא כותב שכל היורד למצרים עובר כל יום, שימו לב, כל יום, שלוש עשה בתורה. אחד, נקרא את זה עוד שתי שבתות ובשלח, כי כאשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפו לראותם עוד על עולם. אחר כך ולא תשאו בדרך הזה עוד. ומקום שלישי, בכסף וזהב להרבה לא מאוד, ולא סוסים, פן ישוב מצרימה. פן זה לב. שמר, פן ועל, זה לב מהתורה. אז אם כן, היה הרמב״ם עליו שלום כותב, שלוש עבירות. שואל הרדב"ז, אם תאמר, איך רבנו, הוא אפילו לא מזכיר את שמו, רבנו, הוא מפרש אותו, היה זה, הוא היה אלה, הנוס על פי הדיבור. מפני מה? הוא עליו השלום נולד בקורדובה, בספרד. עיר גדולה של חכמים ושל סופרים, הרמק בא משם, אחריו ב-300-400 שנה. הרמק, הבן משה קורדווירו, על שם עירו, נקרא מקורדובה. קורדובה הייתה עיר והם בישראל, ואביו של הרמב״ם היה הדיין של העיר, אב בית הדין, אבי מימון. לא, אף אחד היה מעיז לצייץ ולומר מילה אחת בלעדיו. הוא רבי מימון, חיבר גם כמה ספרים מדהימים. והוא בנו, זה בנו רבי משה, עליו השלום. היה לו אח גדול ממנו, דוד גם כן, שהיה סוחר, והוא היה מפרנס את המשפחה, ולא עלינו טבע בים. אחר כך הרמב״ם יצטרך לעבוד ברקחות רפואה, לשלם את החובות, רק כמה חסיד היה. כל החובות של אחיו, והכספים שהיו לו, שאחרים שמו אצלו, שילם אותם, פרע אותם, והיה צריך לפרנס את האלמנה והילדים של אחיו, ועכשיו את משפחתו הוא. כך עשה. שמה בספרד סבלו, הרי היו מסעות הצלב, אחד אחרי השני, מתי לא? ראשי סבל מהם גם, היה בצרפת, נרדף על ידם. מי לא? וגם הרמב״ם, ברח הרמב״ם מקורדובה. והגיע לאן? הגיע למרוקו. מרוקו ישב שם איזה חודש, חודשיים. וברח משם גם, רצו לרצוח אותו. הלך בחג הסוכות, הוא סובר הרמב״ם שצריך ללכת עם הלולה והאתרוג כל היום. לא רק בבוקר, מה שאנחנו הולכים. כמו בזמנם תפילין, היו לובשים כל היום. גם, והוא כותב בספר הלכות שלו. עולה לתורה, מניח אותו באיזה. הולך לשוק, בחיקו. הולך ליושב להתפלל איתו, עומד להתפלל, בשעת העמידה, שם את זה בצד ומתפלל. גומר את העמידה, עוד פעם לוקח את הלולה ואת האתרוג ביד, ככה. כל הזמן. הולך ברחוב, הולך עם זה. הלך עם זה בחג הסוכות, היה שם השייח הערבי של מרוקו, האקדי שלהם. רואה את הרמב״ם עם הזה, והוא הרגיז אותו, ראה את היהודים, קונים לולבים ועושים שחק וזה, וקורטים עצים, יאו. התחיל לצעוק, אמר משוגעים, לוקחים מקלות של דקל ומתפללים איתם. שומע את זה הרמב״ם, לא יכול לסבול. אבל המשוגעים הולכים לשמה וזורקים אבנים ואומרים שמגרשים את השטן. הם אומרים, ואין השיטן, זאת אומרת, הם הולכים שם איזה 5 מיליון איש, כמה פעמים מתו שם, דרסו אחד את השני, זורקים אבנים, מגיעים לשם, עושים טראח, וזה, זהו. אז הוא שמע את זה, מיד אמרו לרמב״ן, שמע, תברח מהר, הם רוצים להרוג אותך הלילה. יבואו המוסלמים אצלו הביתה, וזה מיד אסף את אשתו ובניו, ואת משפחת אחיו, ואביו איתו, רבי מימון, וברחו. החלל האונייה עלה לארץ ישראל, והייתה שערה בים, מה שעבר, איזה תלאות. הלך הגיע לפה לירושלים, והתפלל פה, הלך לכותל המערבי, עמד מול הר הבית להתפלל, ושם אחר כך הלך להברון, ומתאר באיגרת שלו, ביום ט' חשוון, זכיתי לבוא עיר קברי אבותיי. והתפללתי שם כל היום כולו, וקבעתי לי בנדר, כך הוא אומר, כל חיי, ביום הזה שיהיה לי יום של תפילה, שזה היום שזכיתי פעם ראשונה בחיי להשתתח על קברי אבות בחברון. לכן הרמב״ם היה. הרי זה, מסכן היה פה בארץ, גם כן רדפו אותו, לא היה לו איפה לשבת, לא מצאה יונה מנוח לכף רגלה, הגיע למצרים. ראה שם היהודים קהילות מעלה מ-150 אלף יהודים, והקראים שם רשעים ארורים עשו בהם שמות, והיו תולשים מהם, כמעט שני שליש מהיהודים הפכו להיות קראים. רבן לא יכול לסבול, הוא היה קנאי מאוד לעם ישראל, כואב לו. איך העם הקדוש הזה, תראה באגרות שלו שהוא כותב, איגרת חיית המתים, איגרת פתח תקווה ששלח ליהודי תימן, איזה אהבה, איזה צער יש לו בצער של עם ישראל שסובלים רדיפות. יהודים שלא מכיר אותם גרים בקצה העולם, נוגע לו לליבו, לב טהור היה לו. אז הוא כותב שמה, שהוא זה, נשאר שם במצרים. תוך כך, התוודע למלך, המלך נדע עליו לו שהוא רופא גדול, גזר עליו שהוא יהיה רופא שלו. אחרי שהנהיג את כל הקהילות שם, הקהילה, וביצר אותה, ונלחם בקראים, גרש אותם משם, ובנה בתי כנסת, שם עד היום את הכנסת אליהו הנביא שלו, באלכסנדריה, בקהיר, וזה, אלכסנדריה וקהיר זה מרחקים של מאות קילומטרים אחד מהשני. הוא היה שם, וגיבש את כל הקהילות היהודיות שם, והעמיד אותם על תילם, ולימד אותם תורה, ומינה להם רבנים וחכמים, אז גם הרבה יהודים היו שם, אפילו יהודים מאשכנז הגיעו למצרים. עד הדור האחרון היו במצרים הרבה משפחות אשכנזיות, שהם מקורם מאשכנז, בגלל מסחר או עסקים, עניינים כלכליים, הגיעו לשם. אז הם היו שם, והאריכו ימים, ואחר כך נפטר הרמב״ם שם במצרים, הביאו אותו לקבורה פה בארץ ישראל. איך היה? הכותב חיבת ירושלים, שהוא ציווה לפני מותו, שיקחו איזה גמל, וירחצו אותו ויתהרו אותו טוב וישימו את ארונו עליו וילכו איתו והגיעו איתו לארץ ישראל, ובמקום שיעמוד הגמל ולא יזוז זה מקום קבורתו. כך היה, והלכו את הדרך, אמרו אנחנו צריכים ללכת כמה ימים עם הגמל, גם כן זה שלושה ימים לפחות. באותו יום שיצאו הגיעו לטבריה, קפיצת דרך הייתה להם. שהגיעו לשם, עכשיו בדרך גם באו עליהם הבדואים הארורים, ראו אותם, אמרו אלה מי יודע יהודים, תראה איזה ארון יפה יש להם על גמל, וכולם שומרים עליהם, מי יודע יש להם שם אוצרות של זהב. באו עליהם עם רומחים ועם חרבות, עם מה לא, והיהודים ברחו, השאירו שם את הארון, וזה לקח את הארון עליו השלום, הארון, ו... באו להזיז את הארון במקומו, לא זז. עד שבאו אחרים, אמרו להם, תשמעו, זה צדיק שנפטר, ביקשו ממנו מחילה, וליוו אותו גם. אז הביאו אותו לטבריה, הגיע לטבריה, חצה רבן יוחנן בן זכאי, איפה שקבור רבן יוחנן בן זכאי, עם תלמידיו. לא זז משם. כמה שהזיזו אותו, וזה, הבינו שזה המקום, ותמנו אותו שם. זה מקום קבורתו של הרמב״ם, כבר נפטר לפני למעלה מ-800 שנה. שהוא הלך לעולמו והיה את עם ישראל. מה עשה הרמב״ם עליו השלום? אחרי פטירתו בנו רבי אברהם הנהיג את ישראל. אחר כך היה לו נכד, הנכד שלו עוד יותר חזק היה, הוא היה יצא איש ממולח מאוד ובעל שפה, זה רבי דוד הנגיד. נגיד נקרא כמו שר של עם ישראל. אז כל היהודים היו פה, כמו רבי שמואל הנגיד היה בספרד, זה כאן רבי דוד הנגיד. היה רבי יצחק שולל, גם כן אחד מהנגידים שהיו, היה שושלת של נגידים, שכל אומות העולם, המלכים שלהם, הכירו בהם כראשי עם ישראל. כמו ראשון לציון, שפה מינו, הראשון היה רבי משה גלנטי, לפני 400 שנה, פה מירושלים. כך היה, אז היה נגיד. אז הוא רבי דוד הנגיד, עליו השלום, חיבר כמה חיבורים, ביניהם אחד, פירוש על ספר אבות, מסכת אבות. אז רבי דוד הנגיד כותב שם, אומר תדע, תיזהר מאוד בדיבור שלך שאתה מדבר, שלא להוציא דברים לריק ושום פנים ואופן. אומר ותדע, מכריז לקיים המצווה, ומחר אני בא ללמוד מסכת זו וזו, תשמעו כולם, או אני הולך לעשות מצווה כזו וכזו, מכריז בכל רם לקיים המצווה. אומר דוד הנגיד, ייזהר, ייכשל ולא יוכל. בסוף לא יצא לו, לא יצליח. למה? עשה תררם, עשה רעש, עשה מזה פרסום גדול מאותה מצווה שהוא עומד לעשות. אלא אומר מצווה שיקיים אותה והצנע תהיה יפה, יצליח. מדוע? אומר מפני שהמקטרג שומע עליו ומיד מגיע. בא רמק עליו השלום ופירש את דבריו. כתב הרמק מפני שהבעל דבר מתעורר ששומע שאיזה בן אדם רוצה לעשות מצווה. ותראה, אומר, מאיפה למדנו מהלוחות הראשונות? הגמרא אומרת, למה לוחות ראשונות נשברו? ויהיו לוחות אחרונות שניות התקיימו? אומרת הגמרא, לוחות הראשונות שניתנו בקולות. והיו ביום השלישי, ביות הבוקר, והיו קולות וברקים. כל יש לו סיבות, הקדוש ברוך הוא, למה הוא עושה? הוא יודע. אבל היה קולות, ברקים, וענן כבד על ההר. קולות כל העולם שמע, לא רק ישראל שהיו בסיני. גמרא אומרת, מזמור לדוד עבור השם בני אלים, כולו נאמר על מתן תורה. איך יש שם שבע פעמים קול. כל השם על המים, כל השם חוצב להבות אש, כל השם בהדר, כל השם יחולל איילות, כל השם יחיל מדבר. שבעה קולות לאנשים בכל אחד, לנשים כל אחר, לנערים כל אחר, לקטנים כל אחר, לבחורים כל אחר. כל אחד יש לו איזה שיטה בלימוד של התורה, אוהב לשמוע איזה חידושים אחרים, כל אחד שמע את זה בצורה אחרת, בטון אחר, באופן אחר, כדי שייכנס לליבו ולמוחו הדברים. אז שירה קולות, מה כתוב אחר כך? שם המבול ישב וישב השם מלך לעולם. מה הפירוש הפסוק? אומרת הגמרא, מיד התקבצו כל אומות העולם ורצו אצל בלעם הרשע. אמרו לו, מה זה הרעש הזה? אדמה רועדת, כמו שאמר שם דבורה הנביאה אומרת, עוד מעט פרשת בשלח, אנחנו הפטרה נגיד, נכון? בית המקדש, התכונן. מה אמרה דבורה שם? שם בצדך משעיר, בצדך משדה אדום, ארץ רעשה, בא לתת תורה לזה, השם מסיני בא וזרח משעיר למו, הרי הלך קודם לבני אדום, לשאול אותם, הם רוצים תורה, מה, וידח שמם. והלך לבני ישמעאל, והלך לבני לוט, לבני איפה, למי לא הלך? לשאול אותם, ואף אחד לא רצה את התורה. ועד רבה הם אמרו לו, תיתן את זה לישראל. וכך עשה הקדוש ברוך הוא. אז הם הולכים, רואים רעש גדול, האדמה רועדת וקולות, ברקים, השמיים, משהו, שלוש שעות היה מבהיל, הרעיון. הקדוש ברוך הוא ירד עם המרכבות שלו, מלמעלה. פתח, קרא את השמיים, ושמע השמיים, איזה ראייה מבהילה. הזוהר הקדוש כותב בפרשת יתרו, אומר דע, שבמתן תורה ירדה האמונה לישראל. ותדע דבר נוסף, אומר, שאי אפשר להוכיח שום דבר בראייה עכשיו, או בהוכחה לאיזה אדם בעולם, על התורה, או על שכר, ועל העונש, או על כל יתר הדברים האלה. הכל זה אמונה. אומר, רק דור אחד ראה בעיניים, זה במתן תורה, ומשם כל הנשמות שלנו היו וראו, משם באה אמונה לנשמה. עכשיו אתה רואה שיהודי מאמין, מאיפה זה בא לו? מהנשמה, מעומק הנשמה. והנשמה מאיפה יודעת? היא הייתה בהר סיני. אנחנו כולנו, נשמותינו היו בהר סיני, ושם קיבלנו עלינו עול מלכות שמיים, וראינו עין בעין, כי הוא אומר הפסוק, כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום, את אשר איננו פה עומד עמנו היום. ברגליים לא היינו, בגוף לא היינו, אבל הנשמות שלנו היו, גם היו בהר סיני. ואפילו נשמות הגרים, מה טוב, הנשמות הגרים, היו שם בהר סיני, שמעו את כל דיברות השם. אז אם כן, משם קיבלנו את האמונה, ומשם ירדה התורה לישראל, ומשם באנו, אבל היה קולות וברקים, נשברו הלוחות. אבל לוחות שניות, אמר לו עליה להערה, ויהיה שם בתנה לחי, לוחות האבן, והתורה, והמצווה. וכתוב, שני לוחות אבנים וכו', אז הוא לקח את הלוחות השניות, אלה לא נשברו, התקיימו. למה? תעשה בשקט, כל דבר שתעשה בצנע, זה מצליח. דבר הנעשה ברעש גדול, לא טוב. כל דבר תעשה בצנעה. גם לימוד תורה, גם עניינים כאלה, אומר תעשה בדבר שהוא צנוע. מדרש שמואל, רבי שמואל דאוזידה, ואחר אומר, מעולם לא יוציא האדם שום דבר שיש בליבו לעשות, טובה שבליבו לעשות, לא יגיד אותה בחוץ, הכל יגיד בשקט. וגם אחרי שעשה, לא יספר את שבחיו ואת דבריו. וכותב גם רבנו בחי עליו השלום, בחובות הלבבות, שער עבודת האל, הוא כותב שם, הכך יסיתך יצריך, לבוא ולספר מעשיך הטובים בפני הרבים. אז אומר, תדע, אל תשמע לו. הוא רוצה שתאבד את השכר שלך. מי שמשבח את עצמו, מספר את מעשיו הטובים בפני אחרים, אז חלילה מחס, הוא מפסיד, מפסיד את ערך המצווה. כך גם אורחות צדיקים, בשער הגאווה, כך כותב. כותב, יזהר האדם, לא לפרסם מעשיו הטובים. אם נודע, נודע, אבל הוא לא ילך לספר. שלא ילך אחר כך ישלוט בזה עין הרע, ויצר הרע, ויקלקלו לו את זה, ועוד ועוד, לא כדאי לך. כמו שאמר הפסוק, כמו שאמר הפסוק, מה אתה רוצה שמיים, מה? אמר הפסוק במשנה כ"ה, שן רועה ורגל מועדת, מפתח בוגד ביום צרה. אומר מכאן תדע שיש, שאדם צריך להיזהר לא לספר את מעשיו הטובים. שן רועה אוכל בכל מקום, יוצא מדבר בכל מקום, סימן לשין, אמרו רבותינו, ככה אמר אבן עזרא, ג' שין, מה הפירוש? סימן לשין, סימן לשין, ג' שין, מה זה? עושים דוד שמי. סימן לשוטה, גילוי סיניים, שהוא מדבר, כל הזמן מדבר, או צוחק, צוחק. ימעט בדיבור כמה שאפשר. מה רצית, חכם שמי? כן. כן. יפה. ברוך השם. ברוך השם. עכשיו הגמרא במסכת מכות, מה אומרת? מכות בדף כ"ד. תרי"ג מצוות ניתנו לנו בהר סיני. בא דוד המלך ואמר, קשה לאנשים לזכור את כל התרי"ג. שאל בן אדם, נו, צפור לי תרי"ג. יגיע 10, 15, 20, אולי יגיע ל-50 ויעצור. נו, 613 מצוות יש, תמשיך עוד. אומר בא דוד ואמר 11, העמידם על 11. אמר תזכור 11, זה קל יותר לזכור. מה אמר? מזמור לדוד, אדוני מי יגור באוהליך, מי ישכון בהר קודשך. אמר הולך תמים 1, ופועל צדק 2. ודובר אמת בלבבו, 3, לא רגל על לשונו, לא עשה לרעהו רעה, וכו', נבזה בעיניו נמאס, ראה בריך הבן, שמע להרעם לא ימיר, כספו לא נתן בנשך, שוחד ענקי לא לקח, עושה אלו לא ימות לעולם. היה הגמרא אומרת רבי יוחנן, היה בוכה שהיה אומר את הפרק הזה, ברוך הבא הרב. שלום עליכם, מה שלומכם? שם שמריכם. אז דוד המלך עשה 11 דברים. אחרי זה, אחרי דוד, ירדו הדורות, אומרת הגמרא, עוד יותר נחלשו, והיה להם קשה לזכור את כל המצוות ואת כל ההזהרות. בא עליו השלום, אחרי זה בא ישעיה הנביא והוריד עוד. אחר כך עד שבא הנביא מלאכי, ואחר כך בא חבקוק והעמידן על אחת, וצדיק באמונתו יחיה. מה זה אמונתו? מה שמוציא מפיו מקיים. מכאן ראינו מעלת הדיבור, כמה מעלת הדיבור היא חשובה, בפרט הימים האלה שאנחנו צריכים לתקן את כל המעשים הלא טובים. זה על ידי דיבור, שאדם מדבר דברים טובים ויזהר לא להגיד דברים שהם לא טובים. ולא רק זה, לא רק דברי איסור, אלא דברים שהם לא אסורים אפילו, שהם דברים בטלים, דברי חול, גם צריך להיזהר. עם הרבה, כל המדבר דברים בטלים עובר ועשה, שנאמר ודיברת בם, מכלל עשה לא תעשה אתה. דברת בם, מה זה בם? ולא בדברים בטלים. מה זה דברים בטלים? אז כל מיני מפרשים, גם הראשונים, חכמי המוסר כותבים, שהוא לא מדבר כעת על ליצנות ושקר וחנופה, שזה ודאי אסור, שזה דברים חמורים מאוד, או דברי ניבול פה ונבלה וכדומה, אלא בא לומר תיזהר ותיזהר ותיזהר שלא להגיד אפילו דברי חול סתם. למשל סיפורי מלחמות, מדינה זו ככה, מדינה זו כך, דברים שאין בהם תועלת. זה נקרא דברים בטלים, עליהם נאמר הוגעתם את השם דבריכם, הסח בשיחת חולין, זה גמרא ביומה, חס ושלום עובר בעשה, וזה קשה מאוד. לכן בימים האלה בעיקר, שמור האדם את הפה שלו כמה שיותר. נר לכבוד הרמב״ם, מי מוכן להדליק נר לכבוד הרמב״ם? 250. מי מוסיף? הרמב״ם עליו השלום, עמוד העולם, הנשר הגדול. נו, נר לכבוד הרמב״ם, רבנו משה בן מימון, זכותו תגן עלינו. שלושה מאות. נר לכבוד הרמב״ם, 300. נו, מתחיל השיעור של הרב, רבותיי. דברי אלוהים חיים, חבל על כל רגע. 300, נר לכבוד הרמב״ם, 300. 300 פעם ראשונה. 300 פעם שנייה, 300 זכה. מי שברך, רבותינו הקדושים, אברהם יצחק ויעקב משה בן שלמה, יברך וישמור את השם הטוב. השם הטוב, שלום בן אסתר. קדימה יברך יתה וזכה יתה, מלא משעות יבוא לטובה. שלום ברכה והצלחה בכל מה שאדם כל ישראל אחד, וכן יהי רצון ונאמר אמן. נר לכבוד רבנו יעקב אבו חצירה. אפשר להדליק את זה פה, אחר כך לכבוד לקחת הביתה גם. כן, תדליק, כבוד רבנו משה בן מימון. אחר כך, כן, מתי שאתה הולך. רבי יעקב אבו חצירה עליו השלום. 250 גמטריה נר. נר לכבוד רבנו יעקב. 300. נר לכבוד רבי יעקב, כמה? 300 שקל. 300 לכבוד רבי יעקב אבו חצירה, זכותו תגן עלינו. נו, צדיק יסוד עולם היה. 300 פעם ראשונה. 300 פעם שנייה. יש מי שמוסיף? 300 זכה. חבר'ה, חבר'ה, שמור את השם הטוב. דוד בן מוניר, שזכה בהדקת נר לכבוד רבי יעקב בחצירה. זכות הצדיק נעמוד לו ומשפחתו, וכל אשר יפנו השכילו, כל אשר יעשו יצליחו.